20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב יצחק יעקובוביץ', רב המועצה האזורית דרום השרון.
השבת נפתח את ספר דברים ונחזור על כל התורה, כפי שקוראים את הספר משנה תורה, רגע אחד לפני שעם ישראל ייכנס לארץ התורה. עומדים אנו בלב תשעת הימים בערב שבת חזון. אנו מגיעים לשבת קודש ומדברים על חזון. כשנפגשים עם חורבן, אין את המטרה רק להוביל אותנו להיות מצטערים ועצבים, אלא מטרתו של הקדוש ברוך הוא לתגבר בנו את הציפייה לדברים היותר גדולים העתידים להיות בעזרת השם בהמשך חיינו בתוך כלל ישראל. כדי שאותם דברים יקרו, צריכים באמת להיות אנשי אמונה שמחים ואנשי חזון. כלומר, אנשים שיש להם חזון ויכולת ליישם את כל התיאוריות. וזהו, מי הם האנשים הללו? אנשים חכמים ונבונים, המסוגלים לשמוע בין אחים, לשפוט צדק, לנהוג בין אדם לחברו בצורה שלמה, ומתוך כך באים ועוסקים גם כן בענייני המס, בתוך ארץ ישראל ולטובת עם ישראל. והמשימה הזו היא העיקרית בחזונה של התורה. ולכן באמת הכשלים המוסריים המופיעים בהפטרה של פרשת השבוע, כי ציון במשפט תיפדה ושובע בצדקה, זהו היסוד. אם נצליח לעשות משפט אמת וברר לעצמנו באמת שאכן אנו מיישמים את תורת חיים בשלמות, הדורשת מאיתנו חיים של יושרה, של צדק, של מוסר, בכל נסיבות החיים, חיים של אהבת חינם, ולא חס ושלום של שנאת חינם, שמפני כך חרב את המקדש, הרי שמסוגלים אנו בעזרת השם להיות נוכחים בעת שהקדוש ברוך הוא יבנה לעמנו מקדש, ובבניין בית המקדש בעזרת השם זה במהרה נשמח כולנו. פרשת השבוע, פרשת דברים, פותחת באלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, ולבן וחצרות ודי זהב. אלה הם 36 ימים עומד משה רבנו לפני סוף חייו. וב-36 ימים הללו לפני מותו של משה רבנו אומר הסדר עולם, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, וחודש ה-12, שהוא חודש ה-11, זהו חודש שבט, ועד וב באדר יש לנו 36 ימים שבהם סיים משה רבנו את משנה התורה תרם אותו. אין, אנחנו כולם יודעים שכידוע נפטר משה רבנו בזין באדר. במצב הזה, בימים הללו, עומד משה רבנו ומוכיח את עם ישראל. לפי שהם דברי תוכחות, אומר רש"י, הזכירן ברמז. לבן וחצרות ודי זהב הם אינם שמות של מקומות, אלא הם רמזים למקומות. ומסבירים המפרשים שאילו הוכיח משה רבנו מקצתם של עם ישראל, היו אלו שבשוק אומרים, אילו אנחנו היינו בפניו, היינו משיבים אותו. צריך לומר, צריכים להבין, שמשה רבנו דיבר אל כל ישראל, כיוון שצריך היה להוכיח את כולם, וצריך שכולם ישמעו, ולא משום שמה יאמרו האחרים, ואלו הם דברי אמת, שמשה רבנו רוצה לתקן את כולם, לפני שהוא הולך לעולם שכולו טוב, שנפרד מהעולם הזה. וכן צריכים להבין נקודה נוספת, וחצרות, מה שהפסוק מסיים, בחצרות ודי זהב, חצרות, מסבירים שזה מכוון למחלוקת קורח ועדתו, ולמה מכוון הרמז של ודי זהב? מכוון לחטא העגל. והדבר תמוה מאוד, הרי חטא העגל כידוע היה קודם למחלוקת קורח. למה אם כן הקדימה התורה, למה הקדים משה רבנו את המאוחר ואיחר את המוקדם, היה עליו לתת תוכחה כפי סדר התהוותם של הדברים, בצורה כרונולוגית. ועל זה יש המסבירים שבאמת משה רבנו סינגר על עם ישראל בחטאים שלהם, כשקרא להם החטא הנורא הזה של חטא העגל, חשב לעצמו משה רבנו, הרי אנחנו מה אמרנו, אנוכי השם אלוקיך, ולשון יחיד, שהקדוש ברוך הוא כביכול הוא האלוקים של משה רבנו בלבד. ממילא הדבר הזה יכול להיות סנגוריה על עם ישראל שחטו בעגל. אבל מוריי ורבותיי, המופיע בפרשת קורח ובמדבר פרק ט"ז, שבה נאמר שכל העדה כולם קדושים, שזו הייתה טענתו הבסיסית של קורח, דהיינו כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה. אם כולם שמעו, אין זה אנוכי השם אלוקיך רק האלוקים של משה, אלא כולנו היינו, כולנו נכחנו, כולנו קדושים. אם כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה, בזה חוזר ומתעורר חטא העגל. דהיינו, אבון החצרות, אבון של קורח, מעורר את די זהב. לכן הקדים הרמז משה רבינו וקרא את אבון החצרות, שזהו הגורם להחמרה ולחומרה גדולה של האבון בדי זהב. יש מסבירים ביאור של חסידות, ביאור של חסידות וחסידים, שהנאמר בפרשת בעלותך ותדבר מרים ואהרון במשה, כלומר יש כאן איזה חרון אף מיוחד. והקדוש ברוך הוא חרה פה בהם. מדוע חרה פה בהם? מה הטעם חרה פה בהם? הנקודה הזו היא מובנת כיוון שהם לפי מדרגתם. כיוון שהחטא הזה שלא נעשה אלא מחמת גדלותם של עם ישראל, שאדם פשוט היה מבין שהוא איננו כמו משה רבנו, והחטא הזה שבא מחמת קדושתם ורוממותם, בזה הקדוש ברוך הוא חורה פה במיוחד. שקבוצה כזו שנמצאת במעלת המדרגה, דור דעה, קבוצה כזו היא חוטאת, ודאי וודאי עונשם יותר גדול, כי לפי מדרגתם לא מתאים הדבר. וכן הדבר גם כן בחטא של קורח. החטא של קורח נגרם על ידי מה? על ידי בני לוי. ובני לוי כולם קיבלו את התורה בשלמות, ובני לוי כידוע לא חטאו בעגל. דהיינו, מה שגרם לבני קורח שדיברו במשה רבנו, חז ושלום זו מעלתם. כלומר, מיוחדותם של בני לוי, שלא חטאו בחטא העגל, וזה יש קפידה מיוחדת על כך. איך יכול ללמוד, איך יכולים להיות בשפל המדרגה הזו, על אף מעלתם המיוחדת. וכן הדבר גם במעשה המרגלים. הנשיאים שדיברו ברעתה של ארץ ישראל, כל הנשיאים הללו כולם נשים, מחמת גדלותם שהיו ראשי בני ישראל. והם, שהם במעלה הזו, ואף על פי כן כשלו ונפלו והביאו למשבר הזה הנורא של חטא המרגלים, של יום של תשעה באב לדורות שנים, לשנים רבות של חורבן בית המקדש הראשון וחורבן בית המקדש השני, שעקב החורבן הזה מצויים אנו במצב הנורא שטרם נבנה בית המקדש השלישי. אפשר אולי לפרש לפי הדברים הללו מה שהקדים האבון של חצרות לדי זהב, ללמד אותנו שאבון חצרות בא דווקא ממה שלא חטאו בדי זהב. כלומר, לפי מעלתם הגדולה גדל יותר האבון. ולכן החטא הוא חטא כפול, כיוון שהם חטאו מכוח שלא חטאו קודם לכן. לפי מעלתם, רוממות דרגתם, מיוחדותם, ככל עוצמתם הרוחנית שיותר גבוהה היא בבסיס העניין, הכשל היותר גדול, המדרון יותר גדול של הכשל. ולכן הקדים הפסוק את חצרות לדי זהב, ללמד אותנו עוצמת גודל החטא באה להם מכוח זה שלא נשתייכו בבסיס העניין לדי זהב, לחטא העגל, אלא שם הם היו מרוממים יותר. לפי הדברים הללו אנחנו מבינים יפה שהדברים הללו הם דברים כדבורים. בשם שהדבורה הזו, הדבש של המתוק והעוקץ של המר, כך הם דברי התורה. משה רבינו, את הפרט אין בעיה להוכיח, הוא יכול להוכיח פרטים. אבל חדל להיות מוכיחים בתקופתנו אנחנו, אין מי שיכול לתת הוכחה לכלל ישראל. כלל ישראל אין מי שראוי לתת לו תוכחה, לפי מה, גם לפי המעלות הגדולות. בדורנו בוודאי הדברים הללו. גם משה רבנו נזהר ומהלך, אם אפשר לומר, בין הטיפים כדי לא לפגוע חזיתית בעם ישראל, גם כן כדי שהפרטים גם כן לא יעלבו בצורה כל כך קשה. הנקודה הזו רש"י מזכיר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אומר רש"י אל כל ישראל, שלא היו אלו שלא מצויים בזמן התוכחה, אומרים להם, אם אנחנו היינו שומעים כמוכם מבין אמרם, היינו משיבים כך וכך, אם לא היינו שם, היינו משיבים כך. למה משה רבינו מייחס הפעם את משה לכינויו בן אמרם? מדוע לא נקרא משה רבינו בשמו משה? מדוע רש"י מביא כאן רמז? מביאים בשם ספר זיכרון אליעזר, שאותם אלו שבשוק היו טוענים טענה כלפי אותם אלו ששמעו את תוכחתו של משה רבינו, לא הייתה תוכחה באופן פרטני, הייתם צריכים לומר לו תשובה ניצחת. בטח שאתה יכול לתת לנו תוכחה, בטח שאתה יש לך תלונות עלינו. אתה בנו של אמרם, אבא שלך היה קדוש, לוי קדוש, אמא שלך הייתה קדושה, בת לוי גם כן, גם היא קדושה. ממילא בטח שאתה יכול להיות במעלה אחרת, בבסיס העניין אתה שייך למשפחה היותר אריסטוקרטית רוחנית. אבל אנחנו לא זכינו להיוולד בבתים כאלה, בבית כזה. אנא ממך אל תוכיח אותנו. לכן משה רבנו מוכיח את כולם כאחד ואומר להם, אחי ורעי, מי שיש לו יכולת לענות תשובה, מי שיש לו תשובה שישיב תשובה. כשהתשובה תהיה תשובה אמיתית, הדברים יהיו נשמעים. הסדר הזה האמיתי של המשבר שהיה כתוצאה מהחטאים של דור דעה שעשה מה שעשה בהתנהגות שאין לה שום הסבר הגיוני, דור דעה הזה, בדור הזה, ודאי כפי שחזל אומרים, כפי שהגמרא אומרת, אין מי שיודע להוכיח, אומר רש"י שיודע להוכיח דרך כבוד שלא יהיו פניו משתנים, של מי שמקבל מוסר שלא יהיו פניו משתנים. בדבריו של רש"י כאן צריכים להבין את הדברים הללו, באמת הוא הסתיר את הרמז למקומות שהיו בהם כשלים. למי היו כשלים? לדור המדבר שהוא דור דעה. לאדם שיש לו דעה והוא חכם, אומר הזוהר, שדי לחכימה ברמיזה. ולכן הוא אמר, תמיאני אם יש בדור הזה, כלומר את אותם אלה חסרי דעת שיודעים להוכיח בדרך כבוד דווקא. כלומר שהם בדרך של רמז הם לא מרגישים. ששוטה, כפי שאומרת הגמרא בשבת, שוטה לא מרגיש, אבל בכל אופן צריך לחשוש משום כבודו. דהיינו מוריי ורבותיי, מצוות תוכחה חייבים להיות זהירים בה. וכשאנחנו בפני רבים יש חשש של כבוד, אבל יחיד בעצמו שמקבל תוכחה, אלמלא יש בדור מי שיכול לתת תוכחה, אין כאן שום בושה. כפי שהתורה מצווה אותנו, הוכח, תוכח את עמיתך, כלומר ביחיד, באדם יחיד, לא תישא עליו חטא. אין שום סיבה לטייח, אין שום סיבה לשתוק על דברים, אלא השאלה איך עושים אותם ואיך מדברים דברים בכבוד, על מנת שדברים היוצאים מן הלב, ייכנסו מן הלב. כבר היה אומר החפץ חיים שאין בדורנו מי שיודע להוכיח כהלכה. בוודאי דיבר על הכלל ואולי גם דיבר על הפרטים בדורנו אנו. שענייני הרבים אפשר לשמור על כבודם וצריכים זהירות. אבל משה רבנו הוכיח לכל אחד ואחד את פשעו בפניו. זהו באמת אלה הדברים במדבר בערבה. כלומר מה שדיבר משה כל ישראל משום כבודם. אבל היחידים גילה את האבונה בפניהם. ואמר, דור דעה, דור תבונה, הם דור שמבינים ברמזים. לכן לא היה צריך יותר. מה שאין כן בדורנו, אנחנו צריכים להסביר את הדברים, רק אנשים, לתת תוכחה, רק לאנשים שרואים לכך. וקשה מאוד למוצם. שלמה המלך אמר במשלי, מוכיח אדם אחרי כן, ימצא ממחליק לשון. כלומר שמי שמוכיח ברבים צריך להיות, לומר אותם בלשון עדינה, בלשון של החלקה, שזה יהיה חלק, ולרמוז עליהם. ומי שלא מרגיש ברמז, אין לו כמובן שום תועלת מכך. לכן צריך אחר כך להוכיח אל כל אחד ואחד בפני עצמו, כדי שהוא יבין. וזה מה שאומר הפסוק, מוכיח אדם לכל אחד בפני עצמו, אחרי שהוכיח ברבים. אז ממילא במצב כזה, כשהוא מוכיח גם כן באופן פרטני בכבוד, אז חן יימצא. חן יימצא לכל אחד שרוצה באמת להקשיב את הדברים הללו. ואלו באמת הדברים. משה רבנו בתחילה אמר לא יש דברים אנוכי, אבל כשהקדוש ברוך הוא לימד אותו להעביר את הדברים, אמר משה רבנו אלה הדברים. שואלים המפרשים, שואלים איך ייתכן שאדם נותן תוכחה, הרי הכתוב שאדם ייתן תוכחה לסובביו יום אחד לפני מותו. משה רבנו מצוי כאן 36 ימים לפני מותו, איך משה רבנו נותן כאן תוכחה? מסבירים שלעולם, החז"ל אומרים שלעולם אדם ייקח בחשבון, יעשה חשבון לעשות תשובה שלמה. למה יעשה חשבון לעשות תשובה שלמה בכל יום? שלא יהיה בכל יום בבחינת חטאות נעורה ופשעיו, לא זוכר אותם ולא יספיק לעשות עליהם תשובה. אומרים חז"ל, באמת מצווה האדם בכל יום ויום לעשות תשובה שמא מחר הוא מת. ממילא עומד משה רבנו באותו מצב, באותו מצב שהוא איננו חושש מפני איש, במצב כזה שהוא עושה תשובה שלמה ששמא מחר הוא מת. וכשהוא עומד משם המחר הוא מת, יכול הוא לומר תוכחה, כפי שאמר אותה משה רבנו. וזה במציאות הזאת, יכול משה רבנו לומר את דבריו, היוצאים מן הלב, ודאי הם נכנסים אל הלב. וזהו באמת היסודות המובנים לנו, איך צריך האדם להיערך, לקבל את האמת ממי שאמרה. ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, גם כן מבוטאת כאן בפרשתנו. ותרגנו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אומר רש"י, משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם האוהב שנותן של שקי, ולמישהו נותן לו של בעל. למישהו נותן, אז הוא נותן אדמה, האוהב נותן אדמה, ארץ, שטח שהוא מושקה, ולמישהו שונא נותן לו אדמת בעל. ארץ מצרים היא ארץ מושקת, ולכאורה ארץ כנען היא אדמה של בעל. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים כדי לתת לנו את ארץ כנען. צריכים להבין את הדברים הללו, לפי דברי רש"י הללו, איך אפשר לומר ככה? והרי בפרשת עקב, לאחר מכן התורה תסביר, והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, היא ארץ הרים בקרות למטר השמיים, תשתה הארץ, תשתה מים, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, הנה השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. איך אפשר לומר חס ושלום את המילים הללו ותרגנו בעוליכם ולחשוד בקדוש ברוך הוא בשנאת השם אותנו? קיבלנו, יצאנו ממצרים ונקבל את הארץ. אלא שצריכים להבין שכשם שעמדו בני ישראל במן, והתלוננו על המן תלונות רבות, על זרע המן שהוא נראה לבן, שהוא לא דבר טבעי, שלמה נקרא לבן, שהיה מלבין את אבונות של עם ישראל. כפי שכתוב בספרים, שכל יום ויום היה מבחן לכל אחד בצדקותו, והמיקום של ירידת המן, הוא גופה היה נותן לאדם את הכיוון של אם הוא צדיק, היה המן סמוך לפתח ביתו, ואם הוא רשע, היה צריך ללכת רחוק. אותו דבר מסבירים את ענייני ארץ ישראל. עיני השם אלוקיך הבא, אומר רש"י, לראות מה היא צריכה לחדש בגזרות, עיתים לטובה ועיתים לרעה. כלומר, המרגלים והעם פחדו מהעניין הזה של עיני השם אלוקיך הבא. להיות תחת עיניו של הקדוש ברוך הוא, שחז ושלום, אם לא יהיו טובים, חלילה ישמיד השם אותנו ביד האמורים. אבל משה רבנו עליו השלום אמר את האמת, שהבחינה הזאת אך ורק תביא לעלייה תמידית. עצם זה שהקדוש ברוך הוא פוקח עינו עלינו, מסתכל בנו, יש השגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא על כל יהודי ויהודי, מסוגלת היא להביא כל אחד ואחד לעלייה מתמדת. וזה באמת כפי שהתורה מסיימת בפרשת עקב, והיה אם שומע תשמע, שבזה יזכה האדם לחיי העולם הבא. מוריי ורבותיי, נתפלל לקדוש ברוך הוא, שמחנו כי מותי ניתנו שנות ראינו רעה. היא רצון בעזרת השם שנזכה שכשם שחרב בית שני מפני שנאת חינם שהייתה בו, נזכה שהחי ייתן ליבו בימים הללו לקבל על עצמו שדרוג בעבודת השם ועבודה בין אדם לחברו, ונוסיף באהבה רבה, ומתוך כך כל אחד ואחד יעשה תיקון למידותיו, ומתוך תיקון למידותיו נזכה שהקדוש ברוך הוא יבנה ביתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום, יבנה המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתו, אמן ואמן.